שלום לכולם, שלום וברכה, בשעה טובה. הגענו לפרשת ויחי, ואנחנו ממשיכים להתחזק בעבודת השם, לאור תורתו המתוקה מדבש של רבנו שלמה הכהן מרדומסק, בעל התפארת שלמה. ובעצם פרשת ויחי, אשרינו שזכינו, זו הפרשה שחותמת את חומש בראשית, שמעניק לנו את כל יסודות התורה והאמונה, מבריאת העולם ועד הקמת האמונה של אברהם באל אחד והקמת המשפחה שיהיה תשתית לעם ישראל שלושת אבותינו. בפרשת ויחי עם ישראל כבר כולו נמצא בגלות מצרים, וזה סיכום התקופה של יעקב ובניו, בדגש של יוסף ואחיו, והכנה לחומש הגלות והגאולה, שזה חומש הבא, פרשת שמות, שנדבר עליו כבר בשבוע הבא. פרשת ויחי פרשה קצרה, וגם הדברים של רבנו התפארת שלמה הם יחסית קצרים. אני בחרתי פה להתמקד בשני דיבורי המתחיל מאוד יסודיים, שהם גם הנחיה וגם תפילה. אז בואו נתחיל במקום כל ההקדמות על הפסוק: וימאן אבי ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. כן, אחרי שבעצם יוסף קצת נחרד מזה שבכוונת יעקב לסכל את ידיו ולשים את יד ימין על אפרים שהוא הקטן ולא על מנשה שהוא הגדול, ואז יעקב מרגיע אותו שהוא יודע מה הוא עושה. על זה אומר התפארת שלמה, נראה לי בפירוש הפסוק הזה על פי מה שנתבע הפסוק, והכהן הגדול מאחיו, כן, בפרשת אמור, רמז למעלת הצדיק המשפיע כל טוב ומעורר חסד העליון, על ידי זה שכל מגמתו וחפצו לראות בטובת בני ישראל. למה הכהן נקרא הצדיק הגדול מאחיו? אז בפרשת אמור, התפארת שלמה מסביר שהגדולה של הכהן הגדול זה לא בגלל שהוא כהן גדולה גנטית, אלא מחמת זה שהוא מעורר על ישראל את מידת הגדולה, את החסד העליון, ושכולם נחשבים מבחינתו כאחים שלו לכל דבר ועניין. ולכן הכהן, למה הוא הכהן הגדול מאחיו? בזה שהוא כל הזמן דואג לאחים שלו, לטובה שלהם. וכמו שנאמר במשה רבנו עליו השלום, נראה את זה בשבוע הבא, פרשת שמות: ויגדל משה ויצא אל אחיו. פירוש, אומר התפארת שלמה, שזה היה גדולתו. מה זה ויגדל משה? מה שזה היה גדולתו, מה שהיה מצטער בצרת ישראל, וכולם היו כאחיו ממש, על ידי זה בא לו הגדולה להיות מנהיג הדור ומשפיע. זו דרשה מאוד יפה. מה זה ויגדל משה? בגלל שויגדל משה ויצא אל אחיו. כלומר, על ידי זה שהוא יצא אל אחיו ולא הסתגר בארמון המלכות, אלא יצא לסבול בצרתם, לראות מה הם צריכים ולהתפלל עליהם, שכולם כמו האחים שלו ממש, על ידי זה ויגדל משה, שבא לו הגדולה להיות מנהיג הדור ומשפיע. וזה היסוד שבעצם התפארת שלמה אנחנו רואים, החל מפרשת ויצא הוא חוזר עליו בכל פרשה, שצריך להתפלל, ואיך מתפללים? צריך להתפלל על הזולת. כלומר, ויגדל משה ויצא לאחיו, שבתפילה שלנו להתפלל להצרה של הזולת. כי כן, אומר תפארת שלמה, ממשיך, כי כן עיקר העבדות של בני ישראל להיות בבחינת הערבות כל אחד בעד חברו. כלומר, עיקר העבודה, עבודת השם של בני ישראל, אומר תפארת שלמה, זה הערבות. כי עבדך ערב את הנער, כמו שלמדנו פרשת מקץ גם, כי איך אלי אל אבי והנער אלינו איתי, שכל פעם שמתפללים צריך תמיד להתפלל על הזולת קודם, וזה עיקר העבודה, אומר התפארת שלמה. כמו שנדבר במקום אחר, משרתיו שואלים זה לזה. זה מה שאנחנו אומרים בקדושת כתר, במוסף של שבת, משרתיו שואלים זה לזה. אומר התפארת שלמה, פירוש, הם המשרתים, ההולכים בדרך הישר בעבודת השם ברוך הוא, כאשר הם שואלים ומבקשים זה בעד זה, ומצפים לטובת זולתו, והוא בבחינת שואל, שכל ההנאה שלו, כן, הגמרא בבא מציע, דף צדי דלת, עמוד ב', שם הגמרא מסבירה שאם אדם שואל מחבר שלו לצורך העניין מעדר, אוקיי, אז גם אם המעדר נשבר באונס, כדי שמישהו בא ושבר לו, לא מאשמתו, לא בגלל פשיעה שלו, אבל בגלל שהוא משתמש בחינם, כי שואל מבקש בחינם, וכל ההנאה שלו, אז לכן, אז הוא חייב. ולכן, בחינת שואל שכל ההנאה שלו, אז הוא רומד את זה כאן, שכל ההנאה של הצדיקים זה לא ההנאה שלהם, אלא ההנאה של הצדיקים זה שמתפללים על הזולת, ושהזולת נענה, וזה כל המגמה בתפילה שלהם. ולכן, משרתיו שואלים, מי זה משרת? זה לזה. כלומר, מה זה משרת השם? מי ששואל על זה ועל זה, הוא לא שואל על עצמו. הם שואלים זה לזה, כל אחד שואל על השני. וזה שנאמר בשיר השירים פרק ב', השמיעיני את קולך. למה השמיעיני את קולך? כי קולך ערב ומראך נווה. כלומר, מתי המראה שלך נווה? שקולך ערב, שבתפילה שלך יש ערבות. או בלשון התפארת שלמה, השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראך נווה. פירוש, אם כל תפילתך הוא בבחינת ערב בחברו כנעל, שאת מתפללת על הצרכים של הזולת, על ידי זה מראך נווה, להתקבל תפילתך ברצון למעלה. תראו, זה פירוש מתוק. השמיעיני את קולך. זה כל התפילה. מתי? כי קולך ערב. וברגע שקולך ערב, שאת מתפללת מדין ערבות, משרתיו שואלים זה לזה על הזולת, אז מראך נווה להתקבל תפילתך ברצון למעלה. והנה זה הרמז בדברי יעקב. עכשיו נחזור חזרה לפסוק. ידעתי ואני ידעתי. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל. פירוש שהוא בבחינת צדיק כזה, המשפיע טובות לעם ומתפלל עליהם. ובגלל זה, ועל ידי זה הוא יגדל. הוא, מה זה הוא יגדל? הוא רומז, הוא זה שם קוד. כמו הקדוש ברוך הוא. רומז לעולם הנסתר. זה העולמות העליונים שהתחתונים לא יכולים להשיג אותם בבחינת אתה. אז אומרים הוא. כן, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו לא מבינים אותו. אשר שם רחמים גדולים, כמו שאומרים, ממקומו, הוא יפן ברחמיו לעמו, ברחמיו לעמו, בקדושת כתר. ואז הוא מעורר חסד עליון, הרמז לבחינת גדולה, כמו שנאמר, הכהן הגדול מאחיו. ואולם, אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגויים, פירוש אחיו הקטון אפרים, הוא יוציא כל ניצוצי הקדושה שנפלו בין העובדי כוכבים, שזה מדרגת הצדיק שהוא מבחינת אפרים, שהוא יברא את כל הניצוצות מבין עובדי הכוכבים, על ידי זה יוצמח הגאולה השלמה, מקבץ נדחי ישראל, בונה ירושלים אדוני ואבן. אז זה ככה הפירוש הנפלא של התפארת שלמה, מה המעלה של החטא שבר דווקא את הקטן, ופה למדנו את העניינים החשובים, שכמו אומר בכל פרשה, העיקר זה להתפלל, ואיך מתפללים? מתפללים על הזולת, וזה העיקר. אם התפארת שלמה מוצא לנכון לדרוש את זה בכל פסוק, מויצא, וישב, מקץ, ויגש, ויחה, צריך באמת לעשות את זה. שאדם לפני שהוא עושה שלושה צעדים, עושה שלום עם רומיו, רגע, האם התפללתי על הזולת? האם התפללתי בברך לנו פרנסה, שגם לזולת היא פרנסה? האם התפללתי בהשיבנו גם על הזולת שיחזור בתשובה, סלח לנו על החטאים של הזולת? האם התפללתי על הרפואה של הזולת? ואם לא, אז להתפלל ורק אז לסיים את התפילה. ועכשיו נסיים בדיבור המתחיל גם קצר, אבל מאוד מאוד יסודי, ויש שיגידו מאוד מאוד ציוני, וזה בעצם על הפסוק, היאספו ויגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. לכאורה פסוק מאוד חריג, כאילו מה שנקרא יעקב מסיר פה את הלוט, מסיר את כל המסכים, תשמעו עכשיו משהו מסווג, אני הולך לספר לכם מה יקרה אתכם, מה העתיד ההמשך של עם ישראל. אבל התפארת שלמה כדרך החסידות של הבעל שם טוב הקדוש מסביר לנו את הפסוק הזה לא כאיזשהו חיזיון נבואי שתראו וואי איזה תותח יעקב אבינו שהוא יודע מה הולך להיות, אלא כייחול, הוא מייחל, הוא מאחל לנו, מברך אותנו מה יקרה באחרית הימים. יאספו ואגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, אומר התפארת שלמה, יבואר על פי מה שנתבאר בכתוב בשיר השירים פרק א', מושכני אחריך נרוצה. פירוש, אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, להמשיך אותנו אליו במידת החסד, ואנחנו נרוץ אחריו, כלומר שימשוך אותו אלינו לעבודתו, לא מתוך איסורים וחולאים רעים, אלא מתוך חסד, מתוך רחמים. ואז הוא מסביר פה בדרשה למדנית, והתפארת שלמה הגמר הדעתה, ראש ישיבה, הלמדן גדול, והוא מסביר את דברי הגמרה. הגמרה במסכת קידושין, דף כ"ב, אני אקדים, מסכת קידושין עוסקת בהרבה, בפרק הראשון, הרבה קניינים, יש קניין הגבהה, יש כל מיני סוגים של קניינים. אחד הקניינים זה קניין משיכה, ברגע שאדם מושך משהו, אז הוא בעצם מבטא את שזה שהוא קנה את החפץ והוא שלו. עכשיו הגמרא שואלת, איך אנחנו עושים קניין משיכה לגבי בהמה? מה עכשיו אדם ירים את הפרה, ימשוך את הפרה, זה לא פשוט, זה דבר כבד. אז הוא אומר, כי בעניין קניין משיכה הוא שני אופנים. הראשון, היא קישה במקל ויתבוא. אדם, כלומר, נותן לה מה שנקרא, נותן לה עם המקל ככה באחוריה, נותן לה ככה 2-3 מכות, ואז היא באה אחריו. ואז היא מתקדמת, סליחה, מתקדמת, אז זה המסימן שהוא קנה אותו במשיכה. והשני, הדרך השנייה של קניין המשיכה בבהמה, זה קוראה לה והיא באה, אומר לה בואי, 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 כן, עדנה הפרה בואי, ואז היא באה. אז מה הנקודה פה? כדי להבין את הנקודה הזאת, צריך להתחבר לתורה מאוד עמוקה של רבי שמחה בוני מפשיסחה. שמחה בוני מפשיסחה, שבעצם התפארת שלמה גם הכיר את תלמידיו, ובעצם חלק מרבותיו של התפארת שלמה היו תלמידים מבית פשיסחה, של רב שמחה בוני ושל יהודי הקדוש מפשיסחה. ורב שמחה בוני מפשיסחה מסביר את הקניין משיכה הזה, על המושכני אחריך נרוצה, ופה זה מהלך שלו. הדברים הובאו במקור בספר אם הבנים שמחה, של רבנו יששכר שלמה טייכטל, השם יקום דמו. הרב טייכטל היה בעצם אחד מרבני סלובקיה, שעמוד מחובר גם להונגריה, והיה ידוע כאנטי ציוני חריף מאוד. הוא היה ממש מבאי ביתו של הרבי ממונקאץ, שבא למנחת אל עזר, שאיך אמר לי פעם איזה שיהודי שחי בתקופה הזו, שאז בכלל לא הסתכלו על סאטמר כאל קיצוניים, כי מי שהיה במונקאץ' היה הרבה הרבה יותר אנטי דתי, אנטי ציוני. התנגד לציונות בחריפות מאוד 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 גדולה, ואז התחילה השואה, ובעודו בורח הוא התחבא בעליית גג בסלובקיה כמדומני, בחדר בהונגריה, ובעודו בורח מהנאצים הוא התחיל אומר לראשונה לעסוק בכל הסוגיות של גלות וגאולה, ואז הוא ממש שינה את כל התפיסה שלו וכתב ספר יום הבנים שמחה, שזה ספר שממש יש בו תוכחה מגולה, שבעצם הוא יוצא נגד כל הדרישות התורות האנטי-ציוניות, ומקיא על חטא שלא הצטרפו לציונות ולא עלו לארץ ישראל. הכל הוא כתב מהזיכרון, יש שם אלפי מראי מקומות, כי לא היה לו ספרים איתו. וספר מאוד מאוד יסוני בביסוס המשנה הציונית דתית של האקטיביזם הדתי, ולמה זה עניין דתי לעלות לארץ ישראל וליישב את הארץ, ושזה תלויה הגאולה וזה לא חישוב הקץ, אלא זה הגאולה תלויה בנו. לצערנו חלק מצאצאיו ששרדו את השואה מתכחשים לספר ואמרו שהספר לא הובן נכון ודברים כאלה, אבל הדברים מונחים לפנינו וכל אחד ירצה ויקרא. אז אני רוצה לקרוא לכם ממה שכתוב ביום הבנים שמחה, פרק ראשון, אות י"ד. ושמעתי בזה דבר נאה משמו של רבנו איש אלוקים הגאון הקדוש רבי בוני מפשיסחה, בפסוק מושכני אחריכן ארוצה, דבירו כך: דהנה בניין קניין בקניית בהמה יש שני מיני משיכה. האחד קורא אותה והיא הולכת אחריו, והשני קישה במקל ורצה לפניו. מה ההבדל בין שני אפשרויות הקניין משיכה בבהמה? דורשת זה האם הבנים שמחה. הרב טייכטל, השם יקום דמו, לא ציינתי, בדרך לאושוויץ הוא בעצם, יש כל מיני גרסאות, אבל בגדול, הוא ראה איזשהו אוקראיני שמתעלל ביהודי, ואז הוא התנפל אליו, ואז האוקראיני הרג אותו, השם יקום דמו. בכל אחד מאלו משני המינים של המשיכה, הוא קונה אותה במשיכה. רק החילוק באלו שני המינים, כן, האם הוא קורא לה והיא באה, או שהוא מרביץ לה והיא הולכת אחריו, והיא הולכת, הוא דבמין הראשון, דה המשיכה היא בדרך קריאה, הבעל בית הולך לפנים, וביחד אומר לה, בוא כן, עדנה הפרה, בואי בואי, ואז הוא הולך והפרה הולכת אחריו. אבל במין השני, דה המשיכה היא בהקשת מקל, אז הבהמה הולכת לפנים, והבעל הבית הוא מאחריה והוא מרביץ לה. ואיזה משיכה עדיפה לבהמה? מה יותר נוח לבהמה? שהוא קורא לה ואז היא הולכת אחריו, או שהוא צריך להיות מאחוריה ולהרביץ לה? ברור שהבהמה, ודאי, המשיכה בדרך קריאה. למה? דאין לבהמה שום כאב. מה שאין, כן המשיכה, דהי דרך הקאה, כואב לה, וסובלת איסורי ההקאה. כן אנחנו לפני הקדוש ברוך הוא, עכשיו אומר פה מה הנמשל, בעניין קריאתנו לשוב לארץ ישראל. דאם נשמע לכל הקורא אותנו בשם הקדוש ברוך הוא לשוב לארץ ישראל, ואני מדגיש, הוא כותב את זה בעליית גג בשנת 1943-1944 תוך כדי השואה שהוא מתחבא. דאם נשמע לכל הקורא אותנו בשם הקדוש ברוך הוא לשוב לארץ ישראל, כן, זה לא הציונים שקוראים לנו, הקדוש ברוך הוא קורא לנו לשוב לארץ ישראל, אז נהיה בבחינת משיכה וקורא אותה והולכת אחריו, ולא נסבול שום צער ושום מכאות, אלא נלך מרצוננו הטוב, בלי איזה הכרח מבחוץ, והשם יתברך ילך לפנינו ואנו אחריו. מה שאין כן אם לא נשום ליבנו לשוב לארצנו מעצמנו, אלא נמתין עד שיבוא המקל ויקה אותנו. אז תהיה המשיכה בבחינת תקישה במקל ורצה לפניו, ונסבול כאבים ואיסורים של המקל מאויבינו, עד שהם יכריחו אותנו לרוץ לפניו יתברך לארץ ישראל. וזה שאנו אומרים לפני השם יתברך, מושכני אחריך נרוצה, היינו שתקנה אותנו בקניין משיכה כזה שאחריך נרוצה, בבחינת קורא לה והיא הולכת אחריו, שתן בליבנו להימשך אחריך, לשוב לארצנו הקדושה, על ידי קריאתך לחוד, שאתה קורא אותנו, על ידי צדיקי הדור שקוראים אותנו בשמך, לשוב לאחוזת אבותינו, ולא תקנה אותנו במשיכת המקל, שלא יהיה ברצוננו לשוב, ורק המקל, כלומר האיסורים, המכות, יכריחונו לשוב. דאז צריך ריצה לפניו, שאנחנו נהיה לפניך, ואתה אחרינו. אז זה ככה סגרתי סוגריים על הרקע של הדרשה של פסיך בוני מפשיסחה, שהם הבנים שמחה, השם יקום דמו, דורש. אבל עכשיו אני חוזר לדברי התפארת שלמה שמבוססים על הדרשה הזו. כי בעניין קניין משיחה הוא שני אופנים, הראשון נקישה במקל והתאבו, והשני קורא לה והיא באה. והנה באופן הראשון, בבחינת נקישה במקל, הנה כבר לקינו והוצלנו בכובד הגלות אמר. אך אנו מצפים להיות הגאולה וישועה באופן השנית, בבחינת קוראה לה והיא באה. וזהו שאמר יעקב אבינו, מה זה יספו ויגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים? כלומר, הדגש שהוא יקרא לנו ולא ירביץ לנו. וזהו שאמר יעקב בן אבא שלום את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, שהיה מתפלל על אחרית הימים קודם ביאת הגואל, שאין בנו עוד כוח לסבול האיסורים, מכובד הגלות אמר וכל האיסורים וכו', אחרי הרבה שנים של צער ושיעבוד בבחינת קניין משיחה שהוא מקיש אותנו במקל. אז הנה יקרא אתכם בקריאה באלמה, ויהיה המשיחה עליו בקריאה, ולא בצרות ואיסורים בהקשת מקל, והיא בבחינת הדעת, ולא על ידי איסורים חס ושלום, אז השיבנו אדוני אליך ונשובה בתשובה שלמה, וממילה חדש ימינו כקדם. ולכן הדגש פה זה לא איזשהו חזון נבואי, שיעקב אומר מה יהיה איתכם באחרית הימים, אלא הוא מתפלל את אשר יקרא אתכם, שבאחרית הימים אחרי הצער והשיעבוד, הקדוש ברוך הוא יקרא לנו וישר נבוא, ולא נצטרך מכות מקל כדי ללכת, שהוא מרביץ לנו מאחורינו. מה קרה במציאות בסוף? לא פשוט. חסידות רדונסק כמעט כולה נכחדה, גם הנין של הרבה, שהיה לו עשרות ישיבות בפולין, ברדונסק ובכל האזור, נרצח על קידוש השם, לצערנו. ולכן אנחנו מתפלא שגם עכשיו, נסתכל בפרספקטיבה, של עכשיו, של אנחנו בטבת, תשפ"ה, והמציאות הביטחונית היום היא המציאות, כמה שזה קשה לומר את זה, המציאות הכי טובה שהייתה למדינת ישראל מאז קום המדינה. אין לנו אף צבא או ארגון סדיר במעגל ראשון שיכול להם עלינו. החמאס הוכרע, נכון שיש שם עוד לוחמים, אבל החמאס היום לא יכול לבצע פשיטה ולכבוש יישוב או להזיק לנו בצורה דרמטית. חיזבאללה, כוח רדואן הוכרע, סוריה קרסה, ירדן ומצרים זה גבול של שלום, לא היה כדבר הזה מאז תשח, מאז קום המדינה, שבכל המעגל הראשון, בכל גבולות ארץ ישראל, אין אף צבא סדיר שמאיים עלינו. אבל לצערנו, איך זכינו? אני אומר את זה לא בציניות, באמת, איך זכינו למצב האידיאלי הזה? בכאב גדול, של מתקפת פתע, של 7 באוקטובר, שמחת תורה תשפ"ד, של עשרות חטופים שהם יזכם וחייהם, של גופות של חטופות, חטופים, של כאב אדיר, והלוואי והיינו זוכים לזה בקריאה ולא מתוך מכה. אז שנזכה ושנחה בעזרת השם את אשר יקרא באחרית הימים, ובשביל זה צריך להיות קשובים, צריך להיות קשובים, כמו שאמרנו, לצרות של הזולת ולהתפלל להם, ובכלל צריך להיות קשובים לקדוש ברוך הוא שקורא לנו, ומדבר איתנו ולהבין את הרמזים וללכת לפניו, ולא חלילה שהוא צריך להרביץ לנו ולדחוף אותנו חלילה לגאולה השלמה, אלא שנזכה לזכות לגאולה בחסד ורחמים, ובזה סיימנו, אשרינו שזכינו לסיים את חומש בראשית, עם תורותיו הנפלאות ומורות הדרך, בצורה בהירה ומתוקה של התפארת שלמה זכותו מגנה עלינו, עם הפנים קדימה לחומש שמות, חומש הגאולה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.